שיווק און דה גו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שיווק און דה גו. אנחנו מזמינים אתכם להזין לנו באוטו, במשרד, באימון ולקבל תוך כדי תנועה, תובנות והשראה שיווקית מהמנהלים הבכירים במשק. היום אני הולך לדבר עם האורח שלי על דברים שונים מהפודקאסטים הרגילים. נדמה לי שאחד הדברים שאנחנו מתמקדים בהם רוב היום, נעלי השיווק, סמנכלי השיווק, הוא קהלי היעד. כולנו עסוקים כל הזמן למצוא את קהלי היעד הרלוונטיים, להכיר אותם, לחשוב איך מגיעים אליהם. אנחנו מחפשים מדיה מפולחת, אטרקטיבית ויעילה, עלות לנקודה יותר נמוכה, תוספת כיסוי, אתם מכירים את זה? על זה בדיוק אני הולך לדבר היום עם טל סיטון, המשנה למנכ״ל של ערוץ 9. ברוך הבא טל.
ברוכים על המצאים.
מה שלומך?
נהדר.
אני שמח שאתה איתי פה היום. טל, לפני שנלמד להכיר את ערוץ 9 ואת הקהל של דוברי הרוסית בישראל, את הישראלים דוברי רוסית, אני רוצה להתחיל דווקא איתך. אנחנו אוהבים תמיד להכיר את האדם שעומד מאחורי, את הקריירה שלו, להכיר את הסיפור שלך, להבין קצת מה עומד מאחורי הקלעים. תספר לנו קצת על הרקע, מה שהביאך עד הלום.
על הכיפאק. האמת, אבי לא תאמין, החלום שלי היה להיות מאסטר בקארטה.
וואו.
אני התאמנתי המון שנים ונסעתי אחרי הצבא למחנה אימונים ביפן, ואפילו עשיתי קצת עסקים.
אז אתה צריך להיזהר מה שנקרא, אתה אומר.
קצת. כשחזרתי לארץ התחלתי ללמוד, ומשם הדרך הייתה סלולה לעולם השיווק. התחלתי את הקריירה בערוץ 9 מיד לאחר סיום MBA בשיווק ופרסום, והתחלתי כאיש מכירות מתחיל בערוץ 9. השנה הייתה 2004. בהדרגה צמחתי מאיש מכירות למנהל מחלקה עסקית בתקופה שבה פרסום המגזר הרוסי היה בראשית דרכו, ומנהלי השיווק הישראלים התוודו לראשונה ליכולות המדיה.
זאת אומרת, אתה אומר משהו שהציבור פחות הכיר, רק התחלנו להכיר את הערוץ הזה.
אמת.
כאילו תקופה שבעצם זה הלונץ' מה שנקרא.
נכון, נכון. ב-2009 שוב קודמתי לתפקיד סמנכ"ל ניו מדיה, אז כל עולם הניו מדיה
התפתח,
כל המובייל, אז היה וואפ. אם אתה זוכר, הקמנו אתר וואפ ו-IVR, כל שיחות ה-IVR, היום אנחנו צוחקים על זה, אבל אז זה היה מעניין. ניהלתי את המחלקה המסחרית ואת עולם הניו מדיה של ערוץ 9, וב-2011 מוניתי לתפקיד סמנכ"ל שיווק המכירות של קבוצת ערוץ 9 עד אמצע 2013. ב-2013 עשיתי מעבר לקבוצת קשת כסמנכ"ל שיווק ומכירות של ערוץ 24.
כאילו הרבה טלוויזיה, מה שנקרא, הארדקור בטלוויזיה.
הרבה טלוויזיה, שם התוודעתי לעולם ה-360, לצורך העניין למדתי שם המון.
וגם 24 אז נכנס לכל החבילות, נכון, עם קשת, והפך להיות ערוץ.
נכון, נכון, נכון.
מוזיקה.
זה קשת, 24, מאקו, כל עולמות התוכן.
המולטי פלטפורם
שדבר על המולטי פלטפורם ה-360, נכון. ולאחר שנתיים וחצי, יורי קגנוביץ', מנכ"ל ערוץ 9 באותה תקופה, אדם שאני מאוד מאוד מעריך, קרא לי לחזור, וחזרתי לערוץ 9 כמשנה למנכ"ל.
אז חזרת לערוץ 9 בתקופה מאוד סוערת של תחום המדיה, שכנראה לא מפסיק להשתנות. אנחנו רואים את זה גם היום, כל היום עם מיזוגים, פיצולים, כן מתמזגים, לא מתמזגים. היה לנו בעצם רעיון לפיצול. עכשיו מדברים על המיזוג בין קשת לערוץ 10, נכון? איך אתם, ערוץ 9, שומרים על היציבות והצמיחה כל הזמן לאורך השנים?
טוב, לשמור על יציבות וצמיחה בשוק שלנו זה בהחלט משימה מאתגרת. אני חושב שאצלנו הגליק, אנחנו צנועים ברמת ההוצאות, קודם כל בראש ובראשונה.
כאילו רזה, רזים.
אנחנו רזים ויעילים, נקרא לזה. אבל המפתח האמיתי זה להמציא את עצמך מחדש ולתת תוצאות למפרסמים.
ROI.
ROI חד משמעי. אנחנו פיתחנו לטובת העניין מוצרי קונספט חדשנים לשוק המקומי. דיום, כולם מדברים לידים, לידים, תוצאות, תוצאות, מחירות, מחירות. אז אנחנו שם בכל הכוח. אנחנו נותנים שירות מדהים למפרסם שמרוויח יותר קהל, יותר חשיפה ויותר מחירות, שזה דבר לדעתי.
שבעצם אם אתה אומר היום, אוקיי, זאת אומרת שבעצם אתה בא ואומר שבעצם ערוץ 9, אם אנשים חושבים שהוא רק ערוץ טלוויזיה, שגם רובנו בקהל הישראלי ששומע אותך עכשיו לא מכיר, הרי שבעצם עשיתם זום אין, זום אאוט, והרחבתם את המולטי פלטפורם גם לאינטרנט חזק, גם לפייסבוק.
חד משמעית.
יש פה בעצם יותר מדיות.
חד משמעית. במקביל, פיתחנו את השוק הבינלאומי שמתעניין במוצר שלנו, אנחנו משדרים את הערוץ גם בארצות הברית, כל האיסט קוסט, בקנדה, באוסטרליה, בגרמניה, בפלטפורמות לסאבסקרייברס, למינויים.
יפה, ממש כאילו, כמו שאנחנו מכירים היום בעולמות טלוויזיה שלנו, של חבילות תוכן בתשלום.
לגמרי.
אז הבנו שבעצם ערוץ 9 הוא מקום שאפשר לתפוס את הקהל של דוברי רוסית, בעיקר הישראלים היום, נכון? כי הם כבר הרבה שנים פה, אפשר לפרסם להם בצורה ממוקדת. השאלה שאני חושב שמאזינים שלנו שואלים את עצמם עכשיו, כשהם שומעים את זה, האם הקהל הזה רלוונטי עבורם? אני חושב שיש אפילו מנהלי שיווק שואלים את עצמם, האם זה בכלל קהל שעוד קיים בישראל? נכון, תמיד אמרו לנו שערוץ 9 זה בבושקות סקנות, סליחה על הפוליטיקלי קורקט, וכבר הם נטמעו בערוץ 2 ובמגזר הכללי. המגזר הרוסי לא ישתלב כבר בצורה מלאה בחברה הישראלית שצריך לשדר לו בערוץ נפרד?
האמת שאני נתקל בחשיבה הזאת די הרבה.
ביום יום שלך אתה
אומר, נכון? ביום יום, זה מה שנהוג לחשוב, מה שנקרא, אבל התשובה היא מאוד פשוטה. הקהל הרוסי הישראלי נטמע בחברה ברמת העשייה העסקית, כן, הוא עובד היום,
across
the board, הוא כמונו, כשאנחנו מתנהלים ביום יום, אבל כשהוא חוזר הביתה, אנחנו לא מכירים אותו.
נכון.
הוא גולש ברוסית, מדבר ברוסית, צופה ברוסית, הטלפון שלו בדרך כלל הממשק ברוסית.
כאילו בוואטסאפים וזה רוסית.
לגמרי. שולחים את הילדים ללמוד רוסית בגן רוסי, משמרים את התרבות בבית.
למה, הם חושבים שהם יותר מתקדמים מאיתנו?
הם מרגישים... יכול להיות שבמקום...
יותר אירופאים,
יותר... יותר אירופאים, הייתי מסכים, מרגישים את עצמם שונים. כן. נקרא לזה...
פחות מדיטרניאן, אתה אומר.
פחות מדיטרניאן. זה לא השתנה ב-25 שנה האחרונות, ולדעתי גם זה לא השתנה.
זאת אומרת שיש פה משהו שהם רוצים לשמר את התרבות כלפי הילדים והמשפחה.
נכון.
ולכאורה ערוץ 2 ו-10 לא יכול להיות במקום הזה. זה לגמרי משקף את התרבות שלנו הישראלית הכללית.
נכון, אם נחשוב על הישראלים שירדו מהארץ ועלו לארצות הברית, שחיים בניו יורק, ניו ג'רזי ושאר המקומות, הם לא הפכו לאמריקאים. הם נשארו ישראלים, הם ישראלים, יהודים אמריקאים, ישראלים אמריקאים לצורך העניין. הם עדיין צופים בערוץ 2, מה שנקרא ערוץ הישראלי, ערוץ הישראלי בארצות הברית, וצורכים את התכנים בעברית. אם תיתן להם שני עיתונים בבוקר ליד הדלת, תיתן להם את הניו יורק טיימס, ותיתן להם את ידיעות אחרונות, לדעתי הם ירימו קודם כל את ידיעות. זה יותר מרגש אותם, ועושה את העבודה.
כן. זאת אומרת שבעצם אנחנו מבינים שבסופו של דבר המגזר הרוסי חי ובועט, הוא עובד כמונו, הוא חי כמונו, הוא מדבר עברית, אבל ברגעי האמת, ברגעים התרבותיים, הם רוצים לזהות עם הסמלים שלהם, עם הילדות שלהם, עם המוצרים שלהם, עם המותגים שהם אוהבים יותר, וצריך לתת להם את זה בערוצים שלהם, כשבעצם זה, הם יכולים לראות גם וגם.
נכון. מה גם שהעלייה מרוסיה ואוקראינה ממשיכה לגעות ועולים מדי שנה, כ-20,000 עולים ממדינות חבר העמים, אם זה אוקראינה, אוקיי, וחבר העמים. זו הסיבה שחוגגים גם בארץ את יום האישה הבינלאומי, שזה איבנט מאוד מאוד רציני. חזרת הביתה, בעל שחוזר הביתה בלי מתנה, אתה לא בעל טוב, צא מהבית. וגם את הנובי גוד, שזה ממש עכשיו, זה חג המתנות, מה שנקרא.
זה תאריך שקורה מתי?
31-12, זה ה-New Year's Eve, מה שנקרא. מגזר של 1,300,000 ישראלים קונים מתנות באלפי שקלים, זה מגיע ל-3,000 שקלים, ועד 10 מתנות
זה משקיעים בחג הזה.
חד משמעים.
זאת אומרת שזה כוח קנייה בחג הזה, מפוצצים כסף.
שותים שמפניה וסופרים לאחור ומפוצצים כסף.
אתה אומר בלק פריידי, כל מה שאנחנו יום הרווקים הסיני, כל השופינג אייל, גם למגזר הרוסי יש את היום שלהם, והוא בחגיגות חזקות שם.
נכון מאוד. ולמנהלי שיווק חשוב לדעת ולהכיר את הקהל שחשוב מאוד 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 מחתך סוציו-אקונומי גבוה, עדפה למותגים בינלאומיים ומותגי יוקרה.
היום בסך הכל הרבה מאוד מפרסמים כבר הכירו במגזר, ואתם רואים היום פעילות יפה, נכון, של מותגים בכל התחומים. מה אתה רואה היום שם אצלכם? איך אתה רואה היום את המפה היום בשוק הזה?
תראה, המגזר הרוסי למעשה צורך מותגים מכל הרמות, גם מותגי יוקרה, גם מותגים מיד קלאס וגם מותגים נמוכים. בסופו של יום מה שנותן להם היגיון לצרוך אותו, הם צורכים אותו. אבל נתפס אצלהם שמותגים בינלאומיים, זה הדבר שהוא נחשב בלבל הכי גבוה.
כחלק ממה שאמרת קודם, לרבה התרבות והסמלים
נכון.
שלהם.
נכון.
יפה. ואתם גם עושים הרבה מאוד עבודה, אני יודע, בכנסים ואירועים, ומדברים מול המסך, זאת אומרת, מנסים לחבר כל הזמן את השילוב הזה, הדו-לאומי הזה, של המקום שממנו באו, והחיבור של התרבות הישראלית והשילוב שלהם.
נכון.
אפופו מותגי יוקרה, יש לי שאלה שאני תמיד מפנה לכל המרואיינים. זה משחק שאנחנו קוראים לו איזה מותג אני. השאלה היא פשוטה, אם אני טל סיטון, אתה, מותג בעצמך, כזה שמתאים לאופי שלך, שמייצג אותך, איזה מותג היית ולמה?
אני מאוד אוהב את שעוני טאג, השוויצרים, כן. מותג ספורטיבי, מיוחד, צעיר ודינמי. אני חושב שזה המקום שלי שם.
אתה בעצמך גם פרימיום למעשה. אתה אומר, זה לא רק שהקהל...
באיזשהו מקום.
באיזשהו מקום גם אתה מכוון לפרימיום לפה. תגיד, כשאתה מסתכל לאחור על הקריירה, על הפעילות שלך בערוץ 9, אתה חושב שיש דברים שהיה צריך לעשות אחרת, מהלכים שעשיתם ואולי פחות מוצלחים, משהו שהמאזינים שלנו יכולים לשמוע ולהגיד, אוקיי, אפשר להסיק מזה מסקנות, ללמוד מטעויות, אנחנו נורא אוהבים להתעמת גם במקום הזה.
תראה, כשחזרתי לערוץ לפני כשנתיים וחצי...
הסייקל האחרון שלך, אתה אומר.
הסייקל האחרון. הבנתי שאנחנו מהלכה של מהפכת המובייל פירסט. אין מקום יותר למסך טלוויזיה אחד, לריבוי מסכים, מה שנקרא טלוויזיה, דסטופ, מובייל, רשתות חברתיות, התוכן הוא המלך, רק שהוא נצרך בכמה מקומות בו זמנית. אנחנו, כמו משוגעים, יושבים מול המסך, מחזיקים את הטאבלט או את המובייל שלנו, ורואים חדשות, ועושים שיתופים לתכנים של חדשות, של בדיחות,
מעלירים תמונות. אתה עובד עכשיו כל הזמן, בדיוק קשת מקו לצורך העניין.
לגמרי, לגמרי. פיתחנו את הפלטפורמה של הערוץ עם חיבור לכל המסכים, עם ייצור תוכן שיווקי חכם. ייצרנו ערך מוסף לקהל היעד שלנו, גם לצופים וגם למפרסמים, עם אתר החדשות שלנו, 9TV.co.il, שהוא המקביל לוויינט הישראלי.
והפייסבוק שלכם, איך קוראים לעמוד?
גם ערוץ 9.
ערוץ 9.
ערוץ 9. התחלנו לשדר חדשות לייב בפייסבוק. לדעתי אנחנו היחידים בארץ שמשדרים לייב חדשות בפייסבוק. אנחנו ממש מעשירים עבור העוקבים שלנו את התכנים. נותנים להם ערך אמיתי.
מעניין.
ועכשיו, ערוץ 9 מאוד חזק באקטואליה וחדשות, ושם אנחנו נותנים את הטון. המגזר הרוסי צרכן, נכון, הוא צרכן מאוד כבד של אקטואליה וחדשות.
זה מדיה שהם חזקים בו.
נכון. בשנתיים האחרונות, הערוץ הפך גם למשרד פרסום מגזרי, שיודע לעשות הפקות גם מאפס.
אנחנו ממש כאילו היום מלווים לקוחות בפעילות פרסום.
אנחנו מלווים לקוחות, אנחנו עושים הפקות, אנחנו מביאים...
קטנים, גדולים.
גם וגם, אנחנו נותנים פתרונות לכל הקטגוריות. כולל פרזנטורים מפורסמים דוברי רוסית, דואלים כאלה.
מה, ריאליטי שאנחנו רואים?
כן, כמו קסניה טרנטול, כמו אנסטסיה מיכאלי.
יפה.
ידוענים,
מה שנקרא. שהקהל הזה מאוד מושפע מהם.
נכון, נכון. וזה עובד, זה נותן תוצאות מדהימות בשטח. אנחנו מלווים לקוחות אסטרטגית, יש לנו מחלקת קריאיטיב מבריקה, שנותנת היום פתרונות, והלקוחות, יש וקום בשוק, והלקוחות מקבלים שירות מצוין.
עכשיו אני רוצה, יש לנו עכשיו שני פרקים מעניינים. פעם אחת, יפית לוי, שהיא הבת של רמי לוי, סמנכ"לית השיווק, היא בעצם הפנתה אליך מהפודקאסט הקודם שלה. היא אמרה, ערוץ 9 פונה למגזר הרוסי, יש פה תוכניות דוברות רוסית. תחדד לי טל, היא שואלת מה הבידול, למה אני רמי לוי שאלה? צריכה מחר לפרסם בערוץ 9. אני יודע, אנחנו מבינים שהיום שופרסל וכל הגופים מפרסמים אצלכם בעצם
בסימפטון.
תסביר לי יפית מה הבידול של ערוץ 9 מבחינתה כקימונאי.
תראה, עולם הפרסום בסוף מדבר על לרגש את הצופה, לרגש את הלקוח. כשאנחנו פונים ללקוח, אנחנו יכולים לפנות אליו באלף ואחד דרכים. זה יכול להיות בבאנרים, זה יכול להיות בקמפיין לידינג, זה יכול להיות בטלוויזיה. אנחנו בסופו של דבר אנחנו צריכים לבוא ולרגש את קהל המטרה ולהניע אותו לפעולה על מנת שנוכל מה שנקרא למכור לו בסוף את הסחורה שלנו. ואנחנו מגיעים...
בקיצור היברידי, גם לרגש אותו וגם להביא תוצאות ומספרים ולהניע אותו.
חד משמעית. איפה יותר התרגשו לדעתך קהל שכל היום מדבר רוסית, חושב ברוסית, קורא ברוסית, שותה רוסית ואוכל רוסית?
אתה אומר עצם הנוכחות שלך...
בסוף הוא יתרגש בעברית.
של הפעילות השיווקית בתוך הערוץ יוצרת מצב שבעצם זה יותר מרגש אותו ולכן כנראה מניע אותו יותר לפעולה.
חד משמעית, זה כל הסיפור של ערוץ 9. אתה נותן לו את התכנים בטעמים שלו,
כל אחד והפינוק שלו בקיצור.
חד משמעית.
יפה. מעניין, אנחנו נשאל אותה. אני רוצה להזכיר למאזינים שלא רק טל מפנה שאלות, כולכם יכולים לשאול לנו שאלות. אז עד כאן שיווק on the go להיום. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהוביל והשתתף בפרויקט שלנו, של הפודקאסט, לאמיר שניידר, לירון פורמן וטל ספיבק מנהלי שיווק מצייצים, דרור גנות מאדיו, וכמובן איתי סוויסה מאולפני ביזי. מאחל לכולכם לחשוב מחוץ לקופסה. באמת, אני קורא לזה תמיד let's not do it again, לא לשכפל מה שהיה משנה שעברה, אנחנו עוד שנייה נכנסים ל-2019, תחשבו קצת אחרת, תחשבו מה קורה בעולם המשוגע שלנו, ואיך אתם מתאימים את השיווק לעולם הזה. שיהיה לנו בהצלחה, ותודה רבה טל.
תודה רבה.
אני מאוד נהניתי איתך, ופתחת צוהר למשהו שעד היום לא דיברנו עליו כל כך, קהל קצת שונה, נהנית?
מאוד.
יאללה, שיהיה לך...
תודה אבי.
בהצלחה.